ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת לדף קוף למד ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא היא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מסוף העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה, זה אחי אינו נאמן. אבל לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, בצד יש לנו כותרת נושא, ותחת זה כתבנו, אחד האומר, זה אח שלנו. מה תגובתם של שאר האחים? כנזכר במשנה, היה אדם שמת ושאיר נכסים, אחד מהבנים, או נקרא לזה אחד מהאחים היתומים, אומר על עוד אחד שם, ההוא זה אח שלנו. השאר, שאלה פה, איך הם מגיבים? כמובן יש נפקא מינה עם אותו שעליו נאמר הוא אח שלנו, איך הוא יקבל חלוקת הרכוש. עכשיו זה היה נושא שדיברנו עליו בשיעור הקודם, אבל כאן אנחנו רוצים לברר מה היה התגובה של שאר האחים. בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על אם אנחנו נדמיין לעצמנו שני אחים ודאים ונפל להם שלושה חלקים, אז כל אחד משניים היה אמור לקבל אחד וחצי חלקים, וזה שטוען שההוא הוא גם אח שלנו, הוא ייתן לו חצי. אמרנו הוא קיבל אחד וחצי, אז הוא ייתן חצי. השאלה, מה תגובת השני? בנוסף לכותרת הזאת יש לנו גם מבנה. במבנה אנחנו מבליטים את המשולש, ובאותם משולשים שמופיעים בגמרא שלבים לברר מה תגובתם. אז נפנה כעת לגמרא, ואידך מאי קאמרי, מה שאר האחים, אח או אחים, איך הם מגיבים לאחזה הזאת של אותו אחד שטוען שהוא אח. היא כאמרי, אם הם מסכימים אחו נאו שהוא אח שלנו, עמי איתול אמו בחלקו ותו לא. אנחנו נסתכל ברשבם, תכאמרי אחינו הוא, ומשום אחי קטני גבי נפלו לו נכסים ממקום אחר, דכולן יורשים אותו. זה גם מוזכר במשנה, שאם אותו, נקרא לו ספק, נפל לו נכסים במקום אחר, ואחר כך הוא מת, המשנה אומרת שכולם יורשים אותו. ותו לא, הלא אם כל אחיו יש לו ליטול. למה במקרה הזה שהם גם מסכימים ש... הוא כן אח שלנו, למה במשנה נאמר שהוא מקביל בירושה של, או, של האבא הזה כשהאבא הזה נפטר? למה כתוב במשנה שהוא מקביל רק חלק מאותו אחד שטוען שזה אח? הוא היה צריך לקביל גם חלקים מכולם. כל זה על פי הסבר הרשב"ם שראינו בקוף למד דלת עמוד א', הרשב"ם על המשנה. אלא, אז כנראה שזה לא המצב שהם מסכימים שהוא אח, אלא דקאמרי לאו אחינו הוא. אולי על זה מדובר, שהם מכחישים, הוא אינו אח שלנו. עם הסיפה, אם זה המצב, אז נמשיך במשנה לסיפה, ומה כתוב? נפלו לו נכסים ממקום אחר, יושו אחיו אמו. אם אותו ספק ירש נכסים במקום אחר ואחר כך הוא מת ומשאיר את אותם שאר אחים בחיים, המשנה קובעת שהם יורשים, הם גם כן יורשים את חלקם באותו ספק. איך זה יכול להיות? הוא אמר לי לאו אחונה הוא, אבל הם הכחישו את הקשר ביניהם לפי ההצעה הזאת שאמרו לאו אחינו הוא. אז לא מגיע להם חלק מנכסיו. לא צריכה, לא צריכים את המשנה ודיניו. במקרה כזה דקר אמרי אין אנו יודעים. אז ברשב"ם למטה, דקרמי אין אנו יודעים, אם כך, לא שקיל מיני ומידי, כשהוא בא לחלוק בירושה של האבא שלהם, הוא לא יכול לתבוע מהם את החלק שלו, דיאמרי לי, הייתי ראיה, הם יכולים להגיב, אתה רוצה מאיתנו, אז תביא ראיה שאתה כן אח. רק מאותו אח שמסכים, שטוען שהספק הוא אח, אז הוא נותן את החלק שלו שמגיע לאותו אח. וכשמת, כשאותו ספק מת, הן יורשים אותו מכוח אחיהן החי שמודה להן שאותו ספק אחיהן היה. אז כולם שנכון, הם אמרו שאנחנו לא יודעים, אבל יש אח אחד שטוען בוודאות שאותו ספק כן אח, אז מכוח התנה הוודאית שלו, אז הם זוכים לרשת נכס, גם לרשת נכסיו כשאותו ספק מת. מזה אנחנו ממשיכים ומסיקים מסקנות. אמר רבה, זאת אומרת ממה שאמרנו עכשיו אפשר להסיק, מנה לי בידיך והלא אומר אין יודע, פטור. אם יש שני אנשים, אחד תובע, הוא תובע באופן ודאי, אתה חייב לי מנה, נגיד 100 שקל, והנתבע אומר איני יודע, אז אותו שאומר איני יודע פטור, כי אנחנו מעמידים את הממון בחזקת מראה, מעמידים את הכסף איפה שהוא נמצא כעת, והוא נמצא, נגיד, בכיסו של אותו נתבע, כמו שראינו פה אצל האחים. אחד טוען זה אח, בסדר, אז אתה טוען זה אח, אבל השאר מגיבים, אנחנו לא יודעים. ומה ראינו במשנה? שהם לא צריכים לתת מחלקם בירושה לטובת אותו ספק, מאחר שהם אומרים איננו יודעים אם אתה אח או לא. הנושא הזה אגב הוא נושא מפורסם. מצד אחד, אחד טוען מנה לי בידך והשני אומר אין יודע, והשבא מביא את הרקע שזה מחלוקת בכמה מקומות. מצד אחד רב הונא ורב יהודה אומרים במקרה כזה שהוא כן חייב, זה שטוען איני יודע חייב. מצד שני רב נחמן ויוחנן הם אומרים פטור, ואנחנו מאמצים את השיטה שלהם. עכשיו רב נחמן ורב יוחנן, כמו שהסברנו איך שאנחנו נוכל לראות את זה מהמשנה. אביי ממשיכים בגמרא, אמר, ואנחנו ממשיכים בעמוד ב', לעולם המלאך חייב. במקרה של מנה לי בידך והשני אומר אין יודע, אפשר ששם נפסוק חייב, כמו רב הונא ורב יהודה. אז ושני הכה, אצלנו במשנה זה לא בדיוק אותו דבר. לפני שנתקדם, למה, מה הסברה לומר שבמנה לי בידך והשני אומר איני יודע, שכן אותו אומר שאיני יודע חייב לשלם? כי יש כלל נגדי שאומר בריא ושמה בריא עדיף. אם אחד טוען טענת בריא, טענת ודאות, אז הוא גובר על השני שמגיב בצורת שמה, אולי כאילו מסופק. למה פה יש לנו אח אחד שטוען שזה ודאי אח שלנו? למה שאר אחים שהם אומרים לא יודעים, אנחנו לא יודעים על אודות הספק אם הוא באמת אח או לא, למה הם פטורים? הרי יש לנו בריא מצד אחד והם שמה מצד שני. פה זה שונה. דקימנה לאחיר בידך דמי. פה מי שטוען ודאי, הוא לא טוען עבור עצמו, מנה לי בידך. הוא טוען מנה לו של הספק בידכם. זה נגיד לא אותו דבר. אז זה פחות חזק מטענת ברי שיכול לגבור. והרשב"ם מוסיף פה בהסבר בשורה הראשונה למעלה באמצע שאנחנו נקרא ושני הכה והספק עצמו אינו יודע, אותו אך ספק הוא שותק ואינו יכול לטעון טענת ודאי. אז מה התוצאה? מצידו זה וספק, מצידם וספק, זה וספק וספק הוא, וכך הוא כממונה בחזקת מראה. אם משני הצדדים הכל ספק, אז משאירים מה שאנחנו קוראים היום סטטוס קוו, משאירים את הכסף איפשהו, זה בכיסם, את הירושה שהם קיבלו, הם לא צריכים לתת לו, לתת לו חלק מהם. אבל האח טוען בשביל הספק, מנה לאחי בידכם, הלכך המילה, הם, השאר אחים יכולים להגיד לו, את האח שטוען טענת ודאי, לאו בר דברים, אתה לא טוען עבור עצמך, אז אתה לא קשור אלינו בטענות שלך, שהספק הוא אח. נמשיך בגמרה, ולפני כן אנחנו שוב פעם נתייחס לשוליים, יש לנו נושא, וכתוב, שבח ששבח מאליו אותו קרקע שנתן לו האח, ועכשיו נפטר הספק. מי מקבל שבח זו? עד עכשיו ראינו במשנה שבעת פטירת הספק, אם הוא ירש נכסים ממקום אחר, אז הנכסים האלו מתחלקים בין כל האחים. פה אנחנו רוצים לדבר על שבח שנשבח אותו קרקע שנתן לו אותו אח אחד שטען לטובתו זה אח שלנו. מה דין השבח באותו חתיכת קרקע שהוא אותו ספק קיבל? הגמרא, יש דיבור המתחיל שאנחנו ניקח את זה מהבח עוד א', נפלו לו נכסים ממקום אחר, יושו אחיו אמו. אז הדגש פה על נכסים שנפלו ממקום אחר, זה בוודאי יכולים כולם לקחת לרשת, לקחת חלק בירושתו של אותו אך ספק שכעת מת. באי רבה, שבח ששבחו נכסים מעליהם מהו? האם הוא יחלק את השבח הזה בין כולם, או יחזיר לאותו אך שטען שזה על הספק שהוא אח שלנו? יש פה קטע בסוגריים, והגמרא מבהירה שהשאלה מכוונת אחרי הסוגריים כגון דיקלה ואלים. זה נקרא שבח שבא מאליו, ללא ההשקעה מצד אותו ספק. השבח בא מאליו. דקלה הוא שלמשל הוא קיבל דקל והוא נהיה עבה יותר, או ערב יעסקה סרטון, או הוא קיבל חתיכת אדמה והרבה בוץ הציף את האדמה, ואותו בוץ הופך להיות זבל, זה נקרא לזה זיבור מעצמה. מאי, מה הדין? ואותו שבח. עכשיו אנחנו נחזור לקטע שבסוגליים. שאלנו על שבח ששיבחו נכסים מעליהם. מהו? בשבח המגיע לכתפיים לא תיבאי לך, דכי נפלו לו נכסים במקום אחר דמי. אם מדובר בשבח, נגיד, האח שמסר לו חלק בירושה, צמח בשדה תבואה, אבל לא מדובר על תבואה שצמח ככה לבד, אלא הוא אותו ספק טיפח את השדה, וכעת הוא גדל עד שהוא מוכן לקצירה. זה שבח המגיע לכתפיים. לכתפיים כוונה לגובה הכתף, כוונה ראוי לקצירה כעת. ואני רוצה רק להדגיש מהרשב"ם שמדובר פה בקרקע שאותו ספק תרח בה. ועכשיו הוא מת. האם אותו אחד מקבל את ה... זה כאילו, אין כאן שאלה. לא אומרים שאותו אח שנתן את החלק מקבל את כל הפירות האלו. מבחינת הפירות, כולם חולקים בשבח זה. כי זה לא שונה מכאילו נפל לו לאותו ספק נכסים ממקום אחר. זה לא בגדר החזרת הנכסים למקומה לאותו אח שנתן לו. הרי הפירות לא היו בעולם, כשלא היו בעולם, וזה גם דבר שלא בא מאליו. אז ודאי זה דבר שמגיע לכולם. ההגמה ממשיכה, כי תיבאי לך בשבח שאינו מגיע לכתפיים. אנחנו מדברים על שבח, וההגמה מפרטת מה הכוונה שאינו מגיע לכתפיים. כאון דיקלה ועלים, הוא קיבל מאותו אח שטען שזה אחינו, קיבל ממנו עץ דקל, וכעת שהוא נפטר הוא נהיה יותר עבה ממה שהיה בשעה שהוא קיבל, או קיבל אדמה, ומכוח עצמו או מכוח טבעיים נהיה מזובל, כי עלה סרטון. מה הדין בשבח הזה שהוא לא תרח בה? אז על זה הגמרא מסיקה תיקו, כאילו אין מסקנה, נשאר ללא תשובה מה עושים כעת עם השבח הזה. האם הוא חוזר לאותו אח שנתן לו את החלק אדמה, או זה מתחלק בין כולם? המשנה נמשיך קודם במשנה. מי שמת ונמצאת דייטיקי קשורה על ירחו. מה זה דייטיקי? זה שטר צוואת שכיב מרע, ומצאו אותו קשור על ירחו של המת, אף של הנפטר. הרי זו אינה כלום. אותו שהיה אמור לקבל את המתנה הזאת, השטר שכיב מרע, הוא לא מקבל אותו. זיקה באה לאחר, אם לפני מותו אותו שכיב מרע מסר את הדייטיקי הזה למישהו כדי שהוא יזכה עבור פלוני, אז בין מן היורשים בין שאינן מן היורשים דבריו קיימים. אם אותו שאמור לקבל אותו הוא יורש או לא יורש, המתנה קיימת. הרשב"ם מוסיף פה בעניין השטר שכיב מרע שנמצא קשור לרגלו של המת על ירחו. כותב רשב"ם רבותא נקט חידוש פה, דלקה למימר אחר כתב ונתנה לשם כדי לזכות בנכסי המת. כאן זה ברור שזה לא איזו פטנט של מישהו אחר שכתב אותו ושם אותו שם כדי שיזכה בנכסי המת. קשור לרגלו, כנראה המת עצמו לפני מותו הכין את זה. זה ברור שהוא הכין את זה, אבל המשנה אומרת שהרי זו אינה כלום. הרשב"א ממשיך בהסבר שאפילו אם החזיק אחר מיטה באותו השטר, אותו שנכתבה לו המתנה, לא קני. זאת אומרת, אפילו זה שהיה אמור לקבל את זה כמתנה, הוא לא קונה. דאף אגב, דסבת שחימירה קונה לאחר מיטה. זה דין ידוע, שמה שאומר השחימירה לפני מותו, אם הוא מת מאותו חולי, אז זהו, המתנה תקפה. הני, מילי, צוות פיו. אנחנו מוסיפים המילים האלו, מילים מאוד חשובים מטעם פה, הבח מוסיף אותם. זה מדובר שהשמר דיבר בפה, כדי שלא תתרף דעתו עליו. ואנחנו אומרים שאפילו בלי קניין, אותו צוואה תקפה, כדי לעשות נחת רוח לאותו חולה באותו שעה, שהוא ידע שדבריו יתקיימו. אבל כוח השטר לא עדיף כצוואתו, שהרי לא גמר להקנותו אלא בקבלת השטר, ואין שטר לאחר מיטה. בעניין שחימירה הכל הפוך, נגיד שבעניין שחימירה מה שהוא אומר בפה תקף, מה שהוא כותב בשטר, אם השטר לא נמסר למקבל, אין שטר לאחר מיטה. מה שכתוב בשטר, אין לה משמעות אחר מיטה. כמובן, ראינו במשנה, אם השחימירה הוא פעל במסירת השטר למישהו אחר עבור אותו שכתוב בשטר, אז הזכייה הזאת עובדת, עוזרת, מועילה עבור אותו שרשום בשטר, אותו מקבל מתנה. בצד יש לנו נושא וכתבנו מתנת שחימירה, מתנת בריא, לשונות המועילות שיקנה המקבל לאחר מיטת הנותן. הדברים האלו יתבררו במשך הגמרא. תנו רבנן, אי זה אי דייטיקי, איזו היא מתנת שחימירה שגובה לאחר מיטה, אף הפי שהוא לא כתב בו שהשטר הזה יועיל מהיום. אז מה נוסח שטר שנגיד שהוא מועיל לאחר מיטה, שאותו שרשום בתוך השטר יגבה לאחר מותו של זה, למרות שלא כתוב בו שהשטר יועיל מהיום? הגמרא מסבירה, כל שכתוב בה דע תהי למקם ולהיות. אם כתוב נוסח כזה שמה שאני אומר פה יהי חל אחר מיטתי, אז זה שטר מתנת שחימירה שהמסירת הקרקע או מסירת המתנה יחול אחר מיטתו. יש לציין, לאור מה שלמדנו במשנה, שלמרות שאמרנו שזה יקנה לאחר מיטה, זה רק אם אותו שכיב מרע זיקה לו או מסר לו את השטר בעודו בחיים. מה שאנחנו אומרים פה רק שחלות המתנה לא יחול עד אחר מותו, אבל אם מעולם לא נמסר השטר הזה למקבל או זכה עבורו מישהו אחר, זה לא קונה. כי בעניין שכיב מרע יש כלל שכל מה שהוא מתכוון למסור במסגרת מתנה שחימירה ניתן לחזרה, הוא יכול לשנות את דעתו. אז כל מה שאומרים עכשיו שהוא המתנה יחול זה אם אותו שטר נמסר לו או מישהו זכה עבורו בעודו השמירה היה בחיים. נמשיך בגמרא, ואיזה אי מתנה, אנחנו כאן מדובר במתנת בריא, ומה נקרא שטר מתנת בריא? כעת מה שאנחנו אומרים זה ניקח את זה בעוון מוגבל, הגמרא תבהיר את הנושא בשורות הבאות, אבל בינתיים מה נחשב מתנת בריא? כל שכתוב פה מהיום ולאחר מיתה, שזה יחול מהיום והסתיים ואחר מיתה. שואלת הגמרא, אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהוי מתנה, מעכשיו לא הוי מתנה? אם אדם כותב שאני מעכשיו מוסר לך כך וכך נכסים, מה זה לא יהיה שטר, זה לא יהיה מתנה מועילה? בוודאי שכן. אז מה מטרת המקור שקראנו שאומרת מה נחשב מתנה אם כתוב מהיום לאחר מיתה? אמר אביי, אחי כמר, איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני, הכוונה לפירות, שאתו מקבל לא יקבל את הפירות אלא לאחר מיתה. אם על זה אנחנו רוצים לדבר, אז כל שכתוב בא מהיום ולאחר מיתה, מה הכוונה? שאותו בריא הוא מוסר למקבל את גוף הקרקע מהיום, ומאחר שאנחנו מדברים על אדם בריא, זה לא ניתן לחזרה. זהו, אתה מקבל את הגוף מהיום, גוף של הקרקע, אבל היכולת להנות מהפירות זה יחול רק אחר מותו של אותו בריא שמנסח את המתנה באופן הזה, מהיום ולאחר מיתה. אנחנו נפנה תשומת ליבנו לרשב"ם בדיבור המתחיל דלא קני, שלוש שורות בשורות הרחבות, דלא קני פירות אלא לאחר מיתה, דומיה דמתנת שכיברה שאינו קונה אלא לאחר מיתה. לכן שתי הדוגמאות האלו מופיעים באותו מקור תנאי, שבשני מה משותף להם? שחלות הוא אחר מיתה. ומי הוא? באחי עדיפה משכיב מרע. אבל בכל אופן, כשאנחנו מדברים על שטר של בריא, הוא עדיף, הוא יותר, יש יותר תוקף ממתנת שכיב מרע. מתנת שכיב מרע יכול לחזור בו, אנחנו הדגשנו את זה מקודם, וליתן לאחר, כאילו כמן מובא אמרה בהמשך, דייטיקי מבטלת דייטיקי. זה אנחנו נראה בגמרא, ששטר מתנת שכיב מרע שנכתב לשני על אותם נכסים מבטלת את שטר שניתן לקודמו. אבל מתנת בריא דמהיום לאחר מיתה אינו יכול למכור עוד הגוף כל ימי חייו אלא פירות. אם אותו נותן רוצה למכור הזכות על הפירות, שזה לא הגיע, זה לא מגיע לאותו מקבל כעת, זה שלו, של אותו בעלים, אז הוא יכול למכור את הפירות למישהו אחר, אבל הגוף הקרקע הוא לא יכול למכור. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו פונים לשוליים, יש לנו מבנה, הבלטנו צורת מעוין עם מספרים רומאים 1 ו-2, שתי לשונות, במי אמר את הדין ומי תמך בו. אנחנו נראה שמותם של רבי אליעזר, רבי אלעזר ורבי יוחנן. ושוב פעם, ההבדלים פה זה מי אמר דין מסוים ומי הוא זה שתומך בדין. אפילו לפני שנראה את זה בגמרא, רק נציין ש רבי יוחנן היה רבו של רבי אלעזר. יתיב רבה בר רבונה באחסדרה דבי רב ויתיב וכמר בשמי דרב יוחנן שכיף מירה שמר כתבו ותנו מנה לפלוני הוא מת השכיף מירה מת לפני שכתבו ונתנו לפני שכתבו שטר ונתנו לו את השטר למקבל מתנה אין כותבים ונותנים כאילו עוצרים לא ממשיכים לפעול לפי ההוראות שקיבלו למה? שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיטה אותו שכיב מרע אולי היה כוונתו למסור את המתנה הזו דווקא בשטר ואם כן הם הדברים שכל רצונו היה להעביר את זה דרך שטר הם לא יכולים להמשיך כי יש לנו כלל כפי שאמרנו אין שטר לאחר מיטה הרשב"ם מוסיף על פי המשך הגמרא כמה ידיעות ונפנה לרשב"ם שמה לא גמר וכולי והי דנקה כתבו ותנו לאו דווקא הסדר הוא לא הוא לאו דווקא דו הדין אם אמר תנו וכתבו כלימוך על כמן ולא חשב לי מייפה את כוחו לקנות בלא שטר עד יאמר לי יש מושג שאותו שומע מייפה את כוחם את כוח המקבל מתנה גם נגיד לרכוש גם בלי השטר עד יאמר לו תנו אף כתבו אם מנסחים אם הוא מנסח את המתנה בצורה כזאת תנו מנה לפלוני אף כתבו זה כבר סיפור אחר הם יכולים אז באמת להכין את השטר אפילו אחר מותו נחזור לגמרא אמר לו רב אלעזר הזדהרו בה שלהיזהר בהלכה זו ששמענו כי כך היא ההלכה אז מה רואים פה רב יוחנן אמר דין ורב אלעזר בא ותמך בו רב שיזבי אמר אותו תוכן אבל ההפך מבחינת שמות רבי אלעזר אמרה הוא זה השמר שכיב מרע שמר כתבונו וכו' ואמר לו רבי יוחנן איז דהרו בא ורבי יוחנן בא לאשר את זה לתמוך בו אמר רב נחמה משחק כבתי דרב שיזבי מסתברה הוא מעדיף את הכיוון של רב שיזבי שרבי אלעזר אמרה ובא רבי יוחנן לתמוך בו אי עמוד וישמה רב אלעזר אמרה איצטר רב יוחנן לעסעודי עלי דרב אלעזר מובן יותר אם התלמיד אמר משהו הוא זקוק לאישור רבו אלא אי עמוד רב יוחנן אמרה כמו הגישה הראשונה של רבא ברב הונה עכשיו בתמיהה איצטר רב אלעזר לעסעודי עלי דרב יוחנן רבי מה אם יש צורך לתלמיד לחזק את דבריו של רבו זה מיותר ועוד תשמע דרב אלעזר אמרה ויש כאן עוד הוכחה שרב אלעזר הוא זה שאמר את ההלכה באופן ראשוני תשלח רבין משמי דרב יבור אבל יודעים ששלח רב אלעזר לגולה משום רבינו שרב אלעזר הוא שלח בשמו של רבינו רבינו הכוונה לרב שכיב מרע שאמר כתבו תנו מנה לפלוני ומת אין כותבים ונותנים שמלא מגמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיטה ורב יוחנן אמר וכאן חייבים להדגיש רב יוחנן הוא לא בא לחלוק הוא בא רק להבהיר לברר רבי יוחנן אמר תיבדק מהי תיבדק? מה הכוונה בזה? נכון יש לנו שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני אותו שכיב מרע מת ומת לפני שכתבו ונתנו תיבדק כי אתה רב דימי אמר. פה רב דימי אומר שני דברים, ורק הדין השני הוא מה שנוגע אלינו. לכן רואים פה את הסוגריים. אבל נקרא אותם, כי הסברנו את זה מקודם, אבל הדגש הוא על מספר שתיים. כי אתה רב דימי אמר, דייטיקי מבטלת דייטיקי. שתיים, שכיב מרע, שמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת. רואים, אם כמייפה את כוחו, כותבים. כותבים ונותנים גם לאחר מיטה. כאן ראינו פה ביטוי חדש, מייפה את כוחו. אחר כך אנחנו נברר ונסביר מה הכוונה, אבל אם זה המצב של מייפה את כוחו, אז כותבים אפילו לאחר מותו של השכימרה. ואם לאו, אין כותבים. מה שחשוב לנו רק בשורות האחרונות, שרואים מכאן שרב אלעזר בעצם הוא אמר את הדין, וזה מחזק את מה שראינו ליל במספר רומי שניים, שרב אלעזר אמר את הדין. אנחנו נמשיך בגמרא. מטיב רבי אבא בר ממה, ברי שמר כתבו תנו מנה לפלוני ומת, אין כותבים ונותנים. אפשר לדייק מזה, שכיב מרע כותבים ונותנים. אז זה קשה על מה שראינו כעת לפני כן, שלפי רבי יוחנן, אם שכיב מרע אמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת, אין כותבים ונותנים. פה יש לנו מקור תנאי שדייקנו ממנו, שאם שכיב מרע הוא זה שאמר כתבו ותנו, אנחנו כן ממשיכים וכן נותנים. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. טוב, רבי אבא בממל העלה את השאלה הקושיה, והוא גם נותן תשובה במייפה את כוחו. מה שדייקנו, ששכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני, ממשיכים לעשות כך, זה עם הנוסח של השטר או שנוסח של דבריו היה בצורה כזאת שמייפה את כוחו. היכי דמי מייפה את כוחו. כאן אנחנו המתנו לשמוע מה הכוונה בדברים האלו, והנה הוא. אנחנו ממשיכים לדף קוף למד וו עמוד א', כדי אמר רב פיסטה. ואנחנו הגמר עצמה היא די בקיצור, נצטרך אחר כך לעבור ברשבם כדי להבין, אבל לפי כמו שרב חיסד אמר, הוא קנינה מיני מוסיף על מתן תדה. רב חיסד אמר את זה במקום אחר, החינמי אנחנו גם פה נגיד, די אמר אך כתובו וחתומו והבו לי. הרשבם בשואה הראשונה, כי דמר פריסטה לקמן בפרק מי שמת, דמר ויהודה משמואל שרימרה שכתב כל נכסיו, אף הפי שקנו מידו, אם עמד חוזר, אם הוא נהיה בריא, גם מתנה בטלה. הוא משמע אם מת, אם הוא לא עמד מחוליו אלא מת מחוליו, מקבל מתנה קנה. ואף הפי שכתוב קניין בהך מתנת שכיב מרע, לא אמרינן שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיטה. זה דין ראשון של שמואל. ומקשינן מינה אתם לשמואל דימר מתנת שכיב מרע שכתוב בו קניין, שמואל עצמו אמר על כזה דבר, לא ידענה מה ידון בה, תשמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, ושטר של שכמרה אינו קונה עד לאחר מיטה, ואין שטר לאחר מיטה. אז הגמרא בפרק הבא במסכתנו מעלה סתירה בין שתי מימרות של שמואל. מצד אחד רואים ששטר שכיב מרע שאפילו אף הפי שכתוב בו או אף הפי שקנו מידו, בוא נתקן, אם הוא מת, למרות שזה שטר שכתוב בו קניין, המתנה תקפה, ומצד השני מתנה שכימה שכתוב בו קניין, שמואל אומר אולי הוא לא תקף, כי שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואמרנו כלל ידוע שאין שטר לחמיתה. ממשיך הרשב"ם ומשני הטעם במאפי כוחו. ההוד רב יהודה מר שמואל שמה שאם השכימרה מת אז המתנה שכתוב בו קניין מועילה, ההוא זה היה במייפי הכוחו, ואין הקניין מגריע כוח השטר של שכימרה, שלא יקנה לו אלא לייפות את כוחו. זה שכתוב בו קניין עם הנוסח של השטר הוא במייפי הכוחו, זה, אין ספק שהמקבל מתנה יכול לקבל את המתנה, ואמרים היחידה ממייפה את כוחו, אמר רב חיסדא, וכאן זה הציטוט שראינו בתוך הגמרא שלנו פה, איך ניתן להבין מייפה את כוחו. אז רב חיסדא מסביר, הוא קנינה מיני מוסיף על מתן תדה, כלומר אינו אלא תוספת באלמה לייפות את כוחו. מה שכתוב קניין זה לא, זה לא מחליש את את המתנה, אלא ההפך, הוא בא לחזק את המתנה. ושוב פעם, זה בגלל שיש את הנוסח הזה, הוא קנינה מיני מוסיף על מתן תדה, אז רואים שהמתנה חלה בכל מקרה, אז זה מייפה את כוחו. אנחנו נמשיך בגמרא, רק נזכיר שהגמרא אמרה בשורה שנייה אחינמי דאמר אף כתובו וחתומו והבו לי, אם זה הנוסח זה מועיל, שטר כזה מועיל, בזמן שהשכימר אמר תנו מנה לפלוני אף כתובו וחתומו, אפשר לתת, להכין את השטר גם לאחר מותו. איתמר, הגמרא ממשיכה, שורה שלישית, אב יהודה אמר שמואל, הלכה כותבים ונותנים. זאת אומרת, כותבים ונותנים שטר של, של מתנת שכמרה לאחר מותו, ובתנאי שזה היה מנוסח במייפה את כוחו. וכן אמר רבא, אמר רב נחמן, הלכה כותבים ונותנים. עד כאן שיעורנו להיום.